טוב, נתחיל עם איזשהו סיפור מהעבר הרחוק שלי. פעם לפני, לא יודע, 20 שנה, משהו כזה, ביקרתי איזשהו בן דוד עשיר בניו יורק. הייתי בבית שלו, ממש מפואר, ענק. ואז הוא מסביר לי שהוא מקנה בי בגלל שאני דתי, הוא לא דתי, ויש לי את הגמרא. אז למה הוא מקנה בי שיש לי את הגמרא? הוא אומר, בגלל שיש כל כך הרבה חוכמה תמונה שם. כאילו, אתה לא יודע עד כמה חוכמה וניסיון אתה יכול ללמוד מזה. עכשיו, אני לא כל כך הערכתי את זה בגלל שלא ידעתי כל כך, ובאמת, על מנת להוציא את החוכמה מהגמרא, צריך ללמוד הרבה. עכשיו, יש הרבה הרבה ביטויים ודברים, והגמרא לפעמים משתמשת בכל מיני ביטויים מזעזעים, הם עושים את זה דווקא, כאילו, למשוך את עצומת לב. אני חושב שאחד מהדברים הכי מוזרים, אני רוצה להשתמש בו היום, בתור השיעור, וזה מה שכתוב בכותרת פה, למטה מהמילים המודגשים, כתוב, כל האומר מישהו, פלוני, חטא, אינו אלא טועה. עכשיו, הגמרא מביאה רשימה של שישה אנשים שכביכול אתה חושב שהם חטאו, אבל אתה טועה. והנה הרשימה, ראובן, בני אלי, בני שמואל, דוד ושלמה ויושיהו. אז מה הקשר בין האנשים האלו? מה בדיוק הם עשו? ולמה אני טועה אם אני רואה בטקסט שבאמת זה מה שכתוב שהם עשו? מה באמת האיש הזה מנסה להגיד לנו? כאילו האיש זה רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, אנחנו תכף נראה אותו שש פעמים. אז עכשיו יש הרבה התלבטויות בנושא. לרוב אם אתם תפתחו כל מיני מאמרים ואנשים מתלבטים האם באמת האיש חטא או לא חטא, אני חושב שכל הגישה לא נכונה. בעצם אני עברתי על הגמרא, אני עשיתי טבלה גדולה בשמות, מה הם עשו, מה התחיית חושב שהם עשו, מה אנחנו טועים שהם לא עשו, ומה קרה מזה, וניסיתי כאילו למצוא איזשהו מחנה משותף. ראיתי שבעצם כולם הם מנהיגים פה, ותכף תראו את החטא, שזה לא חטא וזה כן חטא, ובעצם מה שרציתי להבין, מה האיש הזה רוצה למסור לנו בזה שהוא מביא את ששת האנשים האלו? מה אנחנו אומרים ללמוד מששת האירועים, ששת האנשים? אז אם אנחנו נתחיל, הסיבה שאני מביא את זה עכשיו זה בגלל שהרשימה מתחילה עם ראובן, שזה בתוך פרשת השבוע. אחרי שרחל מתה, אז יעקב נכנס לאוהל של השפחה של רחל, שזאת בלהה. ואז אחרי זה, אז ראובן עושה מעשה, הוא לא שמח עם זה, בגלל שהאימא שלו היא לאה, וזה בעיה עבורו. אז מה שכתוב בגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. עכשיו רשי מסביר מה זה החטא שהיית חושב שהוא עשה, אבל אתה טועה. אז הוא אומר במעשה בלהה. מה זה מעשה בלהה? אני מביא את הציטוט. והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה, פילגש אביו וישמע ישראל. אז האבא שמע על זה, ואחרי זה הפסוק ממשיך, ויהיו בני יעקב 12. פסוק מוזר, כן? הוא שכב עם הפילגש שלו, הוא שמע, ויש 12 בנים. מה זה אומר? אז עכשיו הגמרא ממשיכה. שנאמר זאת אומרת, עכשיו אני הולך להגיד לך למה הוא לא טעה. או למה אתה טועה והוא לא חטא. ויהיו בני יעקב 12. הפסוק מסתיים בזה שיש 12 בנים, מלמד שכולן שקולין כאחד. אם הוא עדיין נכלל, אז כנראה הוא לא עשה משהו כל כך חמור, כאילו היית חושב שהוא כבר בחרם. אז זה מה שהגמרא טוענת, אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו, כאילו עדיין יש את הבעיה, מה הוא עשה אם הוא לא שכב עם הפילגש כמו שכתוב. אז כתוב פה, מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה, מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו, אלבון עמו טבעה. אז בעצם מה שהם רוצים להגיד, שבעצם חשבת שהוא באמת שכב איתה, אבל הוא לא שכב איתה, הוא פשוט רצה לטבוע את האלבון של אמו, שבעצם יעקב היה צריך להיות עם לאה ולא עם בלהה. ואז אנשים דנים, תראה, כתוב במפורש שהוא עשה את זה, כתוב, אז יש את זה, כאילו, מה? אז אני שוב פעם, אני אומר, הפוינטה של רב נחמן שמו בר נחמני זה לא הקטע אם הוא שכב או לא שכב, אלא מה אנחנו אומרים ללמוד מזה. ובאמת בזה שהוא אומר, כל שאומר שהוא חטא טועה, אז עוד שתי שורות בתוך אותה גמרא אנחנו קוראים את הדבר הבא. פחז כמים, זה כאילו מה שיעקב קרא לראובן בסוף חייו של יעקב. רב יהושע אומר, הוא אומר שזה בעצם איזשהו ראשי תיבות פי חט זין, פסעת על דת, חטאת, זנית. אז הוא במפורש, רב יהושע פה הוא לא שחקן קטן, והגמרא לא מכחישה. אז מה, הוא טועה? אז אני אומר, אנחנו צריכים בעצם לחזור על ההבנה שלנו שטועה. אתה טועה בזה שהוא שכב איתה, זאת החטא, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אתה טועה, כן הוא חטא, אבל אתה טועה אם אתה מפוקס על החטא הזה. ואז אני קראתי, במקרה הזה קראתי מאמר של הרב אלכס ישראל, הוא מלמד בישיבת הר ציון, והוא אומר שבעולם העתיק, בעולם התנ"ך, ואז כשאנשים רצו לטעון את הממשלה או את ההנהגה, הם היו שוכבים עם הפילגש. זה כאילו הפגנת כוח שעכשיו אני שולט. וזה הוא מביא דוגמה, יש הרבה דוגמאות, אני הבאתי רק דוגמה אחת. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה מה נעשה להיות מלך. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פילגשי אביך. כאילו זה המעשה. אז בעצם מה שקורה פה, ראובן מפחד, אלבון של אמו זה אלבון שלו. לאה היא האמא הראשונה, ראובן הוא הבחור, הוא אמור לקחת את השלטון אחרי יעקב. אבל אם יעקב הולך לבלהה, אז יכול להיות שיעקב פשוט מתעלם מלאה וכל המשפחה מצד הזה. אז הוא רוצה להפגין כוח, הוא רוצה להגיד אני פה, אני זה שאחראי, שראוי לבחורה. אז הוא עשה מעשה. אז עכשיו מה ש... כן, אוקיי. כן, כן, אני לא נכנס לזה. אפשר, אני אומר שגם ראשונים, גם אחרונים, גם מפרשים דנים בזה. אני יכול להביא לך רשימה שאומרים הוא שכב, רשימה שאומר לא, לא שכב. לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי שאתה טועה אם זה מה שמעניין אותך. אתה טועה. מה שחשוב פה שלומדים על שישה מנהיגים. עכשיו ראובן הוא המנהיג בפוטנציאל, ואתה טועה אם אתה חושב שזה הפוינטה של הסיפור. אוקיי, אוקיי. אז התחלתי בזה שלפעמים הגמרא משתמשת בביטויים מזעזעים, אתה צריך איכשהו לחפור. אני לא אומר שאני צודק, דרך אגב זה סתם החפירה שלי, אבל בסדר. אז אני אומר, מה שאני רוצה להגיד, שמהסיפור של ראובן עם בלהה ויעקב, אנחנו לומדים על מנהיגות, שאתה צריך להכיר במקומך, ואתה צריך לזכות בהנהגה. אתה לא יכול לטעון את זה בכוח, וזה מה שאנחנו לומדים מכאן. אם אתה חושב שהוא חטא, אתה טועה. הוא חטא חטא הרבה יותר גדולה מזה שהוא שכב איתה. הוא מנסה לקחת בכוח את השלטון. זאת החטא. זה החטא. אוקיי. עכשיו, הבא. אז אנחנו מגיעים עכשיו לבני אלי. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. כל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. רש"י מסביר, מה היינו חושבים שהם חטאו? באשת איש. טוענים שהם שכבו עם אנשים, עם נשים. בעצם הם היו כהנים בבית המקדש או בשילה או במשכן, נשים מביאות קורבנות והם מנצלות את המצב, מנצלים את המצב. אז עכשיו הגמרא כותבת ככה, שנאמר ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. סבר לי כרב, דאמר רב, פנחס לא חטא. מקיש חופני לפנחס, מה פנחס לא חטא, אף חופני לא חטא. אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, מתוך ששהו את קיניהן, שלא הלכו אצל בעליהן לילה אחת, מלא עליהן הכתוב כאילו שכבום. אז בעצם מה שכתוב פה, קינים זה איזה מין ציפורים, קורבנות שהנשים מביאות אחרי תום תקופת הנידה, אחרי לידה, אוקיי? ואז הם אומרים שאנשים היו מביאות את הקורבנות האלו, ואז, כמו שאמרתי, הם מנצלים את המצב ושוכבים עם הנשים האלה. אוקיי? אז פה הם אומרים, אבל לא יכול להיות, בגלל שאחד לא חטא ואחד כן, והם נחשבים כשווים, אז הם לא חטאו, אז למה כתוב אומר שהם כן שכבו? בגלל שהם בעצם גרמו לנשים האלו להתעכב. הם היו צריכים לקחת את הקורבן, להקריב ולשלוח אותם הביתה. אבל במקום זה הם אמרו, לא, יש לי טלוויזיה, יש לי בריכה, אני רוצה לשחות קצת, לא, אין לי זמן עבור זה, עכשיו זה זמן קפה שלי, ומעכבים את האנשים, אז הם צריכים, אפילו לילה אחת הם לא חוזרים, הם נחשבים כאילו שכבו, בגלל שעכשיו אנשים לא יכולות להיות עם הבעליהן. אוקיי? אז בעצם, שוב פעם, האם הם שכבו, האם לא שכבו, לא מעניין אותנו. מה שכן מעניין אותנו, שהם עשו מעשה שלא יעשה. עכשיו, מה שמעניין, רש"י פה על הפסוק אשר ישכבון כתוב כמשמעו. אז רש"י על פשט הפסוק, הוא אומר, הם שכבו איתם. ואז הוא מביא את הגמרא, הוא אומר, ורבותינו אומרים שלא חטאו, כן? אבל הוא אומר, פשט הפסוק אומר שהם באמת שכבו. אז מה אנחנו עושים שוב פעם עם רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן? אז הוא מנסה לחפור ולהגיד שמשהו אחר קורה פה. הרי אלו מנהיגים, מנהיגי דת, הם עובדים בבית המקדש. אם הם אפילו, עזוב שהם שוכבים, ברור שזה רע, אבל אפילו הם מעכבים אנשים, זה גם נחשב עד כדי כך רע, בגלל שהם לא ממלאים את התפקיד שלהם. התפקיד של מנהיג ציבורי, הוא צריך למסור נפש, הוא לא יכול להגיד, עכשיו זה שעת הקפה שלי. הוא צריך פשוט למלא את התפקיד, וגם לחשוב ברגישות של אנשים שהוא מטפל בהם. בענייני דת, אז אתה יכול לפגוע באנשים. יש כל מיני הלכות, הלכות נידה וכולי. אתה צריך לחשוב פעמיים על איך מה שאתה אומר משפיע על אחרים. וזה מה שרבי שמואל בר נחמני רוצה להגיד לנו. שמנהיג דת הוא צריך להיות רגיש למי שהוא מטפל, ואפילו, עזוב לו לשכב, אפילו לעכב זה רע מאוד. אוקיי? אז אנחנו מגיעים לבני שמואל. בני שמואל הם גם מנהיגים, אבל הם לא מנהיגי דת, הם מנהיגי משפט. אוקיי? ואז מה שכתוב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. רש"י אומר, מה היית חושב? במקח שוחד והטיית דין. אתה מבין? אז פה, אני מביא לכם את הפסוק. והי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחר הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. בדיוק מה שרש"י אמר, היית חושב. אבל רבי שמואל בר נחמני אומר, לא עשו את זה. למה? אז כתוב, הגמרא ממשיכה, שנאמר, והי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו, בדרכיו לא דלא הלכו, מחיטה נמי לא חטאו. אבל תראה, כתוב הם לא הלכו בדרכיו, אז לא כתוב שהם חטאו, אז זה כבר יותר מדי. אז אז כתוב פה, אלא מה אני מקיים ויתו אחר הבצע, מה אתה עושה עם הפסוק הזה? שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם. אז בעצם שמואל הוא היה גם שופט, אבל שמואל הוא היה מסור לעם, הוא היה הולך מפתח תקווה לצפת, מלבר שבע, הוא היה הולך לכל מיני מקומות ועושה משפט פשוט על מנת לתקן את החברה. אבל מה עשו הבנים שלו? אז כתוב פה, והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. אז בעצם הם הקימו איזשהו בית משפט לוקלי, איפה שכולם באים, הם לא תורכים ללכת לכל מיני מקומות, וככה הם עוזבים את כביכול את הפריפריה או מה שזה יהיה, והם עושים כסף עכשיו בגלל שכולם מגיעים עליהם. אז הכתוב כאילו אומר, חשבת שהם לקחו שוחד, זה לא שלקחו שוחד, אבל בזה שלא עשו כמו שמואל, זה כבר נחשב כאילו לקחת שוחד. עכשיו שוב פעם, רש"י מביא את הפשט על הפסוקים, ויתו הם עצמם, ויתו דבר אחר, דהיינו המשפט. כאילו, כולם מבינים שהפשט בתוך הפסוקים שהם היו אנשי בצע, כן, הם לקחו כסף לא כראוי וכו'. אבל רבי שמואל בר נחמני רוצה להגיד, לא מעניין אותי, אתה טועה אם, זה, אם אתה חושב שזה החטא. החטא הוא על מנהיגות, שישה מנהיגים. החטא הוא על זה שכמו מנהיג דת צריך להיות רגיש, מנהיג משפט צריך להיות נגיש. הוא צריך גם למצוא את הנפש לעזור לחברה. ואם הוא לא עושה את זה, זה כאילו הוא גם גנב ממש. כאילו הוא לוקח שוחד. אז זה מה שרב שמואל בר נחמני רוצה להגיד. אתה טועה אם אתה לא מסתכל מתחת הפסוקים. עכשיו דוד. דוד זה מחלוקת גדולה, כולם יודעים שדוד מה הוא עשה עם בת שבע, ונתן נזף עליו, והוא בכה על זה וכו'. אבל בכל זאת, רבי שמואל בר נחמני אמר, רבי יונתן, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. טעית, חשבת שהוא חטא, אבל לא, לא נכון. אז עכשיו, מה הפסוק? מדוע בזית את דבר השם, אומר הנביא נתן, לעשות הרע בעיני, את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אז די ברור מה הפשט, כן? אבל בכל זאת, רבי שמואל בר נחמני אומר לא נכון. אז אם אתם הופכים את הדף, אז תראו.
הוא אומר על חטא אשת איש.
כן, אוקיי, אז עכשיו כתוב שנאמר והי דוד לכל דרכיו משכיל והשם אימו. יש פסוק על דוד שבעצם הקדוש ברוך הוא היה אימו. אפשר חטא בא לידו ושכינה אימו? כאילו איך זה יכול להיות שהוא חוטא ועדיין הקדוש ברוך הוא איתו? כן, זה מה שהם שואלים. אז לא יכול להיות שהוא חטא. כן, אוקיי, אז כתוב, אלא מה אני מקיים, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע, שביקש לעשות ולא עשה. אז בעצם מה שהם מדברים, ואני כן דילגתי על, על הרשי פה שאומר קודם שקיבלה גט, מה?
אז הוא היה חי, אנחנו סתם...
כן, תן לי לגמור, בסדר? אז מה שהגמרא אומרת, שהיה הקטע של הגט של בת שבע, ודוד המלך זה כביכול לא היה מעניין אותו הגט לא גט, הוא רוצה את האישה, אוקיי? אבל היא קיבלה את הגט, ואז הוא לא עשה מה שהוא התכוון, אז הוא לא חטא בגלל שהיא כבר הייתה נחשבת כגרושה, אוקיי? זה מה שהגמרא טוענת, שנכון ש... מה?
לא כתוב בתנ"ך,
בשפה, תורה, לא, בכתב, לא. אבל כתוב פה, והם מביאים פסוקים להוכיח. אם אתם תסתכל על המקופקה בסוף הקטע, כתוב, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט קריטות לאשתו, ואז הוא מביא פסוק להוכיח. אוקיי? אז בעצם, הם ידעו שהמלחמות קשות, אז כל האנשים היו מקבלים גט, ואז היא גם קיבלה גט. אז מה הבעיה? אז הריף פה, שזה הרב פינטו, הוא כותב על זה מה החטא ומה הקטע של הגט. אני אומר, רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, סבר, דאף על פי שקיבלה הגט וניצול מעריות, מכל מקום לא ניצול דוד מחילול השם. וכן לדברי התוספות שהיה גט קריטות מכל מקום היו שומרות הנשים אמונה לחזור לבעליהן בשובם בשלום מהמלחמה ועל זה נסתלקה ממנו שכינה ופרשו ממנו סנהדרין עד שחזר בתשובה. אז בעצם מה שהם רוצים להגיד פה, עזוב אותי הוא שכב הוא לא שכב לפני הגט אחרי הגט, מה שחשוב פה שהוא עשה חילול השם. חילול השם זה חטא שלא ניתן לכפר, זה דבר ענק. מה הוא עשה פה? אפילו שהוא נגיד חוקי היא פנויה, אבל זה לא נראה טוב. אנשים בעצם מחכות לבעליהם והוא לא חיכה, יש לה חכת בו, כן? אז בעצם בזה שהוא עשה את זה, אפילו עם גט והכל חוקי, זה לא בסדר. המנהיג בישראל לא צריך להשתמש ביד רמה על העמים, והוא צריך לחשוב פעמיים על חילול השם. וזה המסר של דוד המלך, או המסר של רב שמואל בר נחמני עם הסיפור של דוד, שמנהיג צריך ללכת לפנים משורת הדין ולחשוב פעמיים שהוא לא גורם לחילול השם, כן? אוקיי. ואז אנחנו מגיעים לשלמה. אז שלמה החמישים ושישה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. רש"י אומר בעבודה זרה. מהפסוק פה היית חושב שהוא עובד עבודה זרה. והיא לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו כלבב דוד אביו. אז שוב פעם, זה נשמע די קשה לשלמה. אז מה הגמרא אומרת? שנאמר, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו הוא דלא הווה. מחיתה נמי לא חטא. כאילו, יש הבדל בין שזה שהוא לא עם הלב של האבא, בזה שהוא חוטא. כן? אז הם אומרים, זה לא עד כדי כך שהוא חוטא. אז אלא מה אני מקיים, והי לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו. איך אנחנו מסבירים את זה? הכי כמר, והי לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו, ללכת אחרי אלוהים אחרים ולא הלך. אז הם ניסו כאילו לגרום לו, אבל הוא לא הלך. והכתיב, ויעש שלמה הרע בעיני השם, אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיכה, מעלה הכתוב כאילו חטא. אז בעצם מה שכתוב פה, הם מנסים לתרץ פה, שהאם שלמה באמת עבד עבודה זרה, אז אומרים לא, הוא לא עבד עבודה זרה, הוא לא מנע מנשים, מנשיו לעבוד עבודה זרה, וזה כאילו נחשב לו שהוא עבד עבודה זרה. עכשיו שוב פעם, לא מעניין, הוא עבד, לא עבד, מה בעצם החטא של המנהיג פה? אז אנחנו, אם אנחנו קוראים, זה בסוף הסיפור של הגמרא, כתוב, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. אז בעצם מה שהם מקשרים פה, שבמעשה שהוא התחתן עם עובדת עבודה זרה, או נתן להם לעשות עבודה זרה, בעצם הוא עשה קשרים עם עובדי עבודה זרה, ונתן להם חופשי לפעול. חופש דת. אז בעצם מה שקרה, תוך כדי המעשה, הוא בנה את העיר של העם שיבוא ויחרב את כל עם ישראל. זה העם, הרומאים יבואו ויחרבו את כל ארץ ישראל. אז מה הם מקשרים פה? הם אומרים, בזה ששלמה סבל או נתן, או בעצם עשה קשרים פוליטיים, הוא גרם למקום שלו, לארץ שלו, להיחרב. אז מה שאני חושב שהם מנסים להגיד פה, אם אתה חושב שהוא חטא בעבודה זרה, אתה טועה. הוא חטא הרבה יותר גדול. הוא שם את הפוליטיקה מעל הדת. הוא אמר, אני, מה שחשוב לי שאנחנו נהיה חזקים, ואני עושה כל מיני חיבורים ובריתות פוליטיות על מנת שאני יכול לחזק את המקום שלנו. אבל זה עושה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, בגלל שהפוליטיקה זה כלי, זה אמצעי להגיע ולהפיץ את האידיאלים שלנו, לא הפוך. וזה החטא הגדול של שלמה. ועכשיו האחרון זה ישעיהו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ישעיהו חטא אינו אלא טועה. רש"י אומר, מה היית חושב שהוא חטא? חטא מעיקרה. יש איזשהו חטא עקרוני שיושיהו חטא, אנחנו לא יודעים מה זה, אני חיפשתי, אף אחד לא אומר, אבל הוא חטא משהו עקרוני. אבל בכל זאת, זאת לא החטא. כן? כתוב פה, שנאמר ויעש אשר הישר בעיני השם, וילך בכל דרכיו. בואו נסתכל על הפסוק, כתוב במלאכים, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. אז עכשיו הגמרא ממשיכה ואומר, ויעש הישר בעיני השם וילך בכל דרך דוד אביו, כאילו הוא מבית דוד. אלא מה אני מקיים, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב, אם הוא שב, אז הוא כנראה שב מאיזשהו חטא. אז הם אומרים פה שכל דין שדן מבין 8 עד 18 החזירן להן. אז בעצם אנחנו קוראים בתוך התנ״ך בשמואל ב' שיושיהו קיבל את המלכות כבן 8. והוא מלך עד בן 18 בלי תורה. אף אחד לא ידע שיש תורה, כלום. ואז הוא בעצם דן כאילו אחד מהדברים שהמלך עושה הוא, הוא עושה את המשפט הוא דן סובייקטיבי איך זה נראה לו פתאום בסוף השנים האלו אז היה איזה מישהו בשם חלקיהו והוא מצא את התורה והוא מביא את זה ליושיהו ואז הם אומרים וואה הנה תראה את כל המשפטים אני טעיתי אוקיי? אז החטא שלו כביכול זה שהוא דן דין לא אמת ואז עכשיו הוא חזר ואומר אני חוזר על כל מה שעשיתי עד כדי זה שהגמרא פה אומר שהוא החזירן להן מה זה החזירן להן? אם הוא אמר שמואל אתה חייב לרובן כסף עכשיו זה היה טעות אז הוא הולך ומשלם לרובן כבר את הכסף כן? הוא בעצמו כתוב פה, אם אתם תראו כאן, שמה תאמר נטל מזה ונתן לזה, לתקן טעותו, תמוד לומר מכל מעודו, נתן להם משלו, מכל מעודיך אנחנו לומדים זה ממון, כן? כאילו, אז הוא בעצם שילם מכיסו על הטעויות, אז הוא, הגמרא פה מסיימת את הסיפור של ישעיהו, ואומרת, יושיהו, תודה, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו. אז בעצם אנחנו לומדים מיושיהו, לא משנה מה זה היה החטא העיקרי שרשי מתכוון עליו, מה שמעניין פה, שחשוב מאוד ששופט בישראל ומלך בישראל, הם הולכים לפי האידיאלים שלנו, לפי התורת אמת. והטור פה אומר, כל דיין שאינו דן דין אמת לעמיתו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אז זה מאוד קריטי. כאילו זה המנהיג, תפקיד של המנהיג, זה להביא את האידיאלים לכל עם ישראל, וזה אנחנו אומרים שזה כאילו השכינה שרויה בנו, ואם הוא דן בדין לא אמת ועושה כל מיני שטויות לפי מה שבא לו לראש, אז כביכול השכינה, הקדוש ברוך הוא לא איתנו. אז זה מה שאנחנו לומדים מששת הסיפורים האלו. מה שאני רציתי שוב פעם להגיד שרבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, כשהוא אומר שאתה טועה, אתה לא טועה, הפשט, כולם, כל הפשטנים אומרים, החטאים היו, כן? אבל הוא אומר, אתה טועה אם אתה מפוקס על החטא הזה. יש משהו הרבה יותר עקרוני לכל המנהיגים, שבעצם לא לוקחים המנהיגות בכוח, וצריך למסור את הנפש לציבור כשאתה מנהיג, ושאסור לעשות חילול השם, ברגע שאתה מנהיג, אנשים מסתכלים עליך, ולא לשים את הפוליטיקה מעל הדת. ובסוף אתה צריך לדון דין אמת. כל הדברים האלו הם חשובים למנהיגנו, אבל אני חושב שהם גם חשובים לנו בגלל שכולנו מנהיגים איכשהו במעגלים הקטנים שלנו, ואנחנו צריכים לקחת את כל הדברים בחשבון בחיינו. תודה. כן, תודה.